היי שלו זה נמסר לזכות יהושיהו בן ימין שילו בן ריסרות, רב אור בן סיביה, רב מורדכי בן שרה, שמעון שמחה בן פיני יהודית, ניסים בן לידיה, בן ימין שמחה בן עדין אמיניה. כתוב כי גאו גאה סוס ורחו רמה וים חולי ויהי לי לישועה. מעשה שהיה בשעה שהייתה ברירה לומר שירה או על ישועתם של ישראל או על מפלתם של רשעים, אמר חכם אחד שעל מפלתם של רשעים יש דין קדימה, והביא ראיה מקדימת סוס ורוכבו שבשירה לפני והיא לי לישועה. אולם איתו של דבר, אמר רב פוטנר זצ"ל, אין העניין הזה נוגע כלל וכלל, אלא שעלינו לבאר מקודם את עניינה של שירה זו, מבלי לדבר על תוכנה, רק לדבר על העניין הכללי של השיר, ונבאר בסייעת הדשמי על פי הרב. כתוב מלכותך רוב עניך בוקע ים. עלינו לשלוש שתי שאלות. שאלה אחת, הלא נגלה עליהם מלך מרחי המלכים כבר בליל תתוו, ומה שראו מלכותו אחר כך על הים? ושנית, מהו הדיוק במילת מלכות שכתוב כאן? כתוב בפסוק יצא בבואות עמים למספר בני ישראל, פירוש שהציב הקדוש ברוך הוא 70 אומות בדור הפלגה כנגד מספר 70 נפש של בני ישראל שירדו למצרים. ויש לתבונן מדוע דווקא מספר יורדי מצרים הוא המקביל ולא הדרגות האחרות של 12 שבטים או של 60 ריבור. כתוב בפסוק לשם הארץ ומלואה טבע ויושבי בה, כי הוא על ימים יסדה. אם באנו לפרש פשוטו של מקרא, קשה לשון כי שמשמשת כנתינת טעם, היינו, הארץ שייכת לשם מפני שהוא בנה אותה על המים. איך מחייבת הבנייה על גבי המים דווקא את העובדה של לשם הארץ מלואה? מה הקשר? המפתח לפתרון הוא בזה שמצאנו ניחותה אצל חכמינו שהיה נוח להם להשתמש במילת טבע, אף על פי שאינו נמצא לא בתנך ולא בתלמוד, אלא שנתחדש בתקופת הראשונים וקיבלו חכמים הגאונים כחלק מהשפה. שורש הניחותה הוא בשייכות מילת טבע למילת מטבע או טבעת, אשר המובן בכולם הוא שחשיבותו הוא רק מצד הצורה הנתונה בו. חשיבות מטבע או טבעת אינה בחומר, אלא עיקר שוויו הוא בצורה הנחתמת עליו. דווקא צורת המלך החקוקה על המטבע היא חשיבותו, וכן חותמת שעל טבעת, וככה הדגשה במה שבחרו להשתמש במילת טבע, לקבוע הדעה אשר כל חוקי הטבע התמידיים אין חשיבותם כלל מצד חומרו לבד, אלא שכל הדרו ותפארתו הוא מהצורה החתומה עליו. גוף העולם בטבעו בטל הוא, אלא הצורה המחיה אותה בכל רגע. וכל אלו המילים יחד נובעים משורש טבע, כמו לטבוע במים, שהיא האמיתה היחידה הנגרמת לאדם מבלי לנגוע בגופו. לא פוגעים ישירות בגופו, שהיא מיטה הבאה על ידי העובדה שאין לאדם קיום במים, ושנחנקו על ידי המים הבאים ונכנסים במקום האוויר. אבל זה שונה מחניקה. חניקה יש פעולה על הגוף בעברי הנשימה, אבל כאן הוא לא נותן לאוויר להיכנס. ובאשר נשמת האדם היא מלשון נשימה, לנשום, שהוא עניין נתון ביור לעצמו, הרי שהמים מתנגדים לצורת האדם, המים מתנגדים לנשימה, לנשמה, לצורת האדם, ואינם נותנים מקום לחיות נשמתו. המים מעכבים נשימתו, ומפני שטביעה במים היא מעשה שעניינו פעולה כנגד הצורה מבלי להתעסק בחומר, נבנים ממנו המילים של מטבע וטבעת, שמציירים את מושג חומר כתפל בפני צורה. טבע, מטבע, טבעת, טבע. הכל מדגיש את חשיבות הצורה. מאוד מעניין, מאוד נפלא. ובביור זה עלינו לצרף דברי המערל בגבורות פרק מ', שמיים בכל מקום מורים על חומריות, כי הם מתנגדים לצורה. אז הקיום שלהם בדרגת חומר, לכן הקדוש ברוך הוא מחה את האנושות על ידי מים. מים זה חומר, החזיר את הכל לחומר, בנה צורה חדשה. והנה ידועים לנו הדיבורים בעניין הסתירה שבין ידיעה ובחירה. בדברי הרמב״ם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אנחנו לא מבינים, שעניינה הוא שאף על פי שיש חוץ מיראת שמיים במהלך הבחירה, בכל זאת, אפילו חוץ זה בידו הוא במהלך הידיעה. שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אפילו ביראת שמיים יש ידיעה, אז זה לא חוץ, גם זה בידו. ושניהם קיימים זה בצד זה כתאומים הבלתי נפרדים. והמקום למטה בעולם אשר שם הנהגת הבחירה הוא מקום יישוב האדם בארץ, בעוד שמקום הים מתנגד לצורת אדם, כמו שאמרנו, שטביעה במים סותרת צורתו של אדם. ולכן המקום המסמן ידיעה אשר אין שם שליטת הבחירה הוא הים, כי שם אין ביטוי לצורת האדם שהיא בחירה. והוא פירוש הכתוב לשם הארץ ומלואה, כלומר למרות מהלך הבחירה שניתן ביד אדם, בכל זאת לשם הוא הארץ ומלואה. השם מנהיג את העולם, למה? כי הוא על ימים יסדה, שכל הארץ מיוסד על מים, שכל הבחירה ועבודה שלנו באמת השורש בידיעה, בידיעת השם, אף על פי שהמתרתי דסטרי. אז יש מקום של בחירה, הארץ, אבל צריך לזכור שהוא על ימים יסדה. הארץ גם שייכת לשם, כי הכל מיוסד על המים, שזה מקום הידיעה, המקום שסותר את צורת האדם. לכן יש תביעה נגד הנשימה, נגד הנשמה, ושם זה הידיעה נגד הבחירה. אז הכל באמת מבוסס על ידיעת השם, השם מנהיג את הכל. הרי שפסוק זה בתהילים מורה על אורות הרוחניות כשהם מאירים בגשם. ארץ וים פירושם בחירה וידיעה, ושליטת הקדוש ברוך הוא בכל השטחים היא. ונפנה עכשיו לבאר את מהות חטאם של דור הפלגה, שחטאם היה לא חטא של רשות סתם בין שאר החטאים, אלא סוג רשות מיוחד במינו לגמרי. יש להם שני פסוקים הסותרים זה את זה. אחד האומר הוא בחרת בחיים, ופסוק שני האומר ומלתם את עורלת לבבכם, שהראשון מוסב, הפסוק הוא בחרת בחיים, מופיע בפרשת ניצבים, פרשת השבוע, והפסוק השני ומלתם את עורלת לבבכם לפני כן בפרק י' בפסוק תזיין, כמדומני בפרשת עקב, שהראשון מוסב על מהלך הבחירה, ואילו השני, כדברי הרמב"ן, מוסב על תקופת סילוק היצר, תקופת הכרח לעשות טוב. ומכל מקום יודעים שאין כאן סתירה, באשר שניהם מוסבים על שתי תקופות שונות. מקודם תקופת העבודה והבחירה, ודווקא על ידה מגיעים לתקופת ההכרח וסילוק הבחירה. ואם כך הוא בצד הטוב, מחייב שיווי המשקולות של טוב ורע, שגם בצד הרע יש סדר ומהלך שמרוב המרידה לסלק הטוב ולהתעסק ולהתעמק ברע, יגיע לתקופה של סילוק הטוב לגמרי. ומשקל של זה לעומת זה מחייב אפשרות השתדלות להגיע לידי משיח מצד הרע, ששלטון כוחות הרע עד ביטול אפשרות הטוב. כמו שאנו משתדלים להגיע לידי משיח של שלטון כוחות הטוב בביטול הבחירה לעשות רע, ואם ישאל השואל איפה רואים אנו השתדלות כזו, התשובה היא שהוא תוכן חטאו של דור הפלגה. נבוא לפרש פסוק בפסוק לפי פשוטו. והיא כל הארץ שפה אחת, כולם מאוחדים ובאו לעבוד בשותפות מתוך העירה של פן נפוץ. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה וכולי, ויאמרו הבה נבנה לנו עיר, נעשה לבנים, נבנה עיר. והוא, שאם העבודה היא להגיע לידי ביטול הבחירה, מוכרחים לקבץ כל בני אדם יחד מבלי יוצא מן הכלל, שרי אדם פירושו הוא הבחירה. כל זמן שנשאר אף אדם אחד מחוץ לשיתוף הפעולה, הרי נשאר נקודה של בחירה שלא נכללה בעבודה להגיע לסילוק בחירה, והוא תרתי דסתרי, שאינו נותן להגשמת חיזיון המשיח. רוצים להגיע לסילוק הבחירה, שכבר אין בחירה. אם יש בחירה, אין משיח. לכן הייתה הקפדה והדגשה מיוחדת בדור הפלגה שלא יפוצו ושיהיו שפה אחת. ולפי זה מתפרש גם לשונם של ונעשה לנו שם. כלומר, שם לעצמנו מבלי להשתבד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. הנהגה שאין שם מציאות הטוב, ולפי שמתנהגים עמם למעלה כהנהגתם הם, בא לשון הכתוב, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות מה שהם רצו לעשות. הם יצליחו, כי מתנהגים למעלה כמו שמתנהגים למטה. ומי שהגענו לכאן מאיר לפנינו שאין עונש הוויופץ, עונש צדדי לדור הפלגה, אלא בא דווקא ביחס מישרים להרוס ולעקור מחשבתם. כלומר, שלא יידחדו יחד, ועל ידי כך לא תהיה להם אפשרות לבוא ולפעול בשיתוף לקראת בואו של משיח הרע, שאין המשיח בא אם חסר אף איש אחד. בידי פיזור, ואומות המדברים כל אחד כלשונו מבלי הבין שפת רעהו, אין פתח לקרב משיח. והיינו, שנפרדו לשבעים עמים, כעונש, להבה וכולי, ונעשה לנו שם. ופן נפוץ. פה הקדוש ברוך הוא רצה שיתפזרו ויתפרדו, כדי שלא יתאחדו יחד בסילוק הבחירה ויביאו את משיח הרע, שכולם יעשו רע באופן טבעי ולא תהיה אפשרות לבחור בטוב. זה מה שהם רצו. אז רצו להתאחד לשם כך. לכן הקדוש ברוך הוא פיזר אותם. אולם, מצד ביטול ופיזור האחדות בין אנשי העולם, נכלל גם צד הטוב, גם צד הרע. אם כן, איך אפשר לטוב להגיע לימי המשיח שלה, ולא אין איחוד ביושבי טבל שנפגלו לשונותיהם לרצותם? אז איך עכשיו כולם יתאחדו לעשות טוב? עכשיו יש פיזור גם לטוב וגם לרע, אז אי אפשר לתאחד לשום דבר. אז איך יבוא משיח? אין החינמי. אלא שהידי הירידה למצרים התחיל מהלך של יצירת אתם קוראים אדם ואין אמות העולם קוראים אדם. וכך היה מספר כאן של 70 נפש, בדווקא כנגד 70 אומות, שצורת אדם זו כוללת בתוכה כל כוחות העולם. אבל במשפחה לא מספיק, צריכים עם, והיינו, והוא, שעם, ה-60 ריבו של כנסת ישראל, היוצאת מצרים, קנתה לה הכוחות והיכולת להביא לידי סילוק הבחירה. אפילו שאין האומות וכל האנושות משותפת איתה בעבודתה ובמגמתה, שמעכשיו והלאה נידונים כלל העולם והאדם במציאותה של כנסת ישראל, אתם קוראים אדם. ואם בשעת ירידה למצרים נוצרה המשפחה עתידה להתקשם לעם המוביל לתקופת אחרית הימים, הנה נגמרה צורתה ונגמרה הלידה של העם בשעת קריאת ים סוף. והיינו שבשעת גמר לידתם באו בני ישראל בתוך הים, הוא מקום שמתייחס לבלתי בחירה, כמו שהסברנו, נגד הצורה. כלומר, נולד העם ויצאו לאוויר העולם האנשים בעלי הבחירה העתידים לצעוד בבחירתם בתוך מהלך של הכרח וידיעה, הוא הים, אשר הים עניינה הוא ביטול הבחירה, המבטל נשימה, המבטל את צורת האדם. והנה אנחנו הולדנו בתוך הים, נולד למקום של חוסר בחירה, להיינו ידיעה, ידיעת השם. בעלי הבחירה הם הם אשר מובילים לסילוק בחירה, והמים להם חומה. המים היה חומה, המים, ביטול הבחירה, זה החומה שלהם, זה הכוח. מבעלי בחירה לבעלי בלתי בחירה שלא יכולים לבחור, בחינת הים נגד צורת האדם, זה המהלך. ובכך שירת הים מתפרשת בדברי חז"ל שאף על פי ששרו אותה 60 ריבו בני ישראל, גם ילדים שרו, אפילו עוברים במאימם, על ידי כולם נאמרה בלשון אחת, כלומר שהשירה היא הכרזתה של החזרה לשפה אחת. כשם שדור הפלגה בפעולתם לקרב משיח שלהם הצטרפו לאחדות כולם שפה אחת, כמו כן הנוצר על ידי קריאת ים סוף בצעידתם לקראת תקופת המשיח, הביאו והתבטאו כולם בשפה אחת, כולם שרו ביחד. זה הד בבועה לימות המשיח. ונשוב דבר לשון מלכותך רוב עניך בשעת קריאת ים סוף בדווקא, כי הוא מצד ומלכותו בכל משלה, והשם ימלוך לעולם ועד. וידיעת השם מרחפת על פני טבל בלי שום מתנגד, והנה שורשי מלכות זו נתגלו בשעת קריאת ים סוף דווקא בתוך הים, המורה על ביטול בחירה, והוא סיום השירה, השם ימלוך לעולם ועד. זה הים, נגד הצורה, נגד הבחירה. ביטוי של מלכות השם דווקא בים, מלכותך ראו בניך, דווקא בים, בוקע ים לפני משה, ים, זה המלכות, זה השם ימלוך לעולם ועד. ונחזור להתעלת הדברים. בוודאי אין לחקור על עיקר השירה הזאת, אם באה על ידי מפלתם של רשעים או על ידי ישועתם של צדיקים. כי אין זה נוקע כאן, לאחר שביררנו שנקודת השירה היא על החזרה למצב של שפה אחת. והתחלת עבודת קירוב המשיח ואחרית הימים, פעולתה של מפלת הרשעים כאן היא בסוד נגוף ורפו, ישעיהו יוטט חב בית, נגוף למצרים כמו שכתוב בזוהר, ורפו לישראל, מגפה להם, רפואה לנו. בכדי לברר שהפיזור וביטול האחדות נשארו אצל האומות, ומזה מפלתם. רק לנו באה אותה ישועה וכוח של קירוב משיח. אין שום כוח אחר בעולם שיכול להביא לידי משיח, מכיוון שנתבטל מהם כוח האחדות. וחטא ההפלגה היא באמת אחד במינו, שלפניו לא היה ואחריו אי אפשר שיהיה כמו, כפי שאחרי גזירת ההפלגה ופיזור לשבעים לשון אי אפשר להגיע לכל אשר יזמו לעשות. ולכן הרי הישועות של הצדיקים ומפלתם של הרשעים מתאחדים כאן בשירה זו. אין להם כבר כוח לאותם רשעים. הקשיות של הצדיקים וגם המפלה של הרשעים הם מתאחדים בשירה הזאת, וכל כוחות העבודה לקראת משיח נמסרו רק לנו. אז אי אפשר לפצל מפלה של רשעים, ישועה של צדיקים. אין כבר, הם כבר לא משחקים תפקיד. ושירתנו היא עגולת השם, בניגוד לנעשה לנו שם של צד ההפך. וזה הפסוק, השיר על השם כי גאו גאה. יש כאן שיר על השם שמגלה את מלכותו ואת אחדותו ואת ייחודו, הן על ידי ישועתם של הצדיקים והן על ידי המפלה של הרשעים. והדברים היו עמוקים ונפלאים ביותר. שלום שלום אהובי, ידידיי, מוריי ורבותיי.